ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה המקצועית חוויה של דיבור מבית נובוטוק. אני רבקה אלי מלך, קליני תקשורת מקצועית בטיפול בהפרעות שטף וגמגום. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שמתמודדים עם גמגום, אל תשאירו אותם לבד, שתפו איתם את הפרקים שלנו ועזרו לאחרים להעלות מודעות לנושא.
חוויה של דיבור עם רבקה אלי מלך מבית נובוטוק, המרכז לטיפול בהפרעות שטף וגמגום.
אז ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף בסדרת הפודקאסטים של חוויה של דיבור. היום נדבר על דילמות רווחות בתהליך טיפול בגמגום מתוך נקודת מבט של בחורה שיש לה גמגום. אנשים שיש להם גמגום מחפשים דרך בה יוכלו לקבל כלים מיטביים בשביל להיות ביותר שטף ולהפחית את תדירות וחומרת הגמגום שלהם. הם פונים לטיפולים מסוגים שונים, טיפולים אלטרנטיביים, טיפולי קלינאית, טיפולים רגשיים למיניהם ועוד ועוד סוגים. ולאורך הדרך עולות שאלות רבות סביב מידת היעילות של הכלים שאותם הם רכשו, או הכלים שהמליץ להם המטפל או המטפלת שלהם. היום ניפגש עם מטופלת אמיצה, שהחליטה לשתף על התהליך הפנימי שעברה, ועל הפתרונות לדילמות השונות, שהגיעה אליהם לאחר דרך ארוכה ארוכה. אז שלום קורל, בואי תציגי לנו את עצמך.
שלום רבקה. אז קודם כל, תודה רבה על הזכות להתארח כאן בפודקאסט. לי קוראים קורל, אני בת 20, ומאז כיתה ד' יש לי גמגום. מה שלי מאוד הפריע, זה לא הגמגום עצמו, אלא המחשבות הנלוות לגמגום. הערך העצמי הנמוך והחוויה הרגשית המאוד קשה שהייתה מלווה אותי, באופן תמידי אגב. אני רוצה לפנות רגע למאזינים, גם אם לקחתם ממילה אחת מכל הפודקאסט, מחשבה אחת או תובנה אחת, או גם אם אפילו קיבלתם השראה מעצם ההתמודדות שלי כאן, אז מבחינתי אני בסופו של דבר כן הצלחתי קצת.
אז תודה קורל על השיתוף הכל כך כנה ואמיתי שלך, ואנחנו רוצים לשמוע באמת מה היו התחושות שלך סביב חיפוש טיפול. מה הביא אותך לחפש טיפול? מתי הבנת שאת רוצה לפנות לסיוע? ואיך חיפשת ומה מצאת?
אז בעצם אחרי המון המון שנים של תסכול, בעיקר בגלל שאני מרגישה שאני לא מצליחה לחיות חיים חיים של אמת. אני לא מצליחה להביא את מי שאני באמת, ולהעביר את המסרים שלי, את כל המתנות שבורא עולם הנחיל בי, על מנת להעביר אותם לכאן, אלינו, בעולם הזה. אני לא הבנתי למה אני לא מצליחה לעשות את זה, למה אני אמורה להימנע מזה כל הזמן? זה כל פעם היה מתסכל אותי, כל פעם מחדש, כל סיטואציה שבה נמנעתי, כל סיטואציה חברתית שבה פחדתי לדבר ולהשמיע את הקול שלי, של מי שאני, זה מאוד הפריע לי ולא הסכמתי לקבל את זה. לי אישית היה ממש קשה לחיות עם הגמגום, ובדיעבד, אחרי 5 חודשים כבר שאני נמצאת כאן בטיפול בנובוטוק, אני מבינה היום שכל התפיסה שלי היא זאת שבעצם מנעה ממני להתקדם ולהצליח להיות מי שאני, ולא הגמגום עצמו. עכשיו, אני החלטתי שאני רוצה לטפל בזה. ואחרי המון שיחות ביני ובין בורא עולם, בסופו של דבר אני חיפשתי בגוגל, והתוצאה הראשונה שבעצם הופיעה לי הייתה נובוטוק. אחרי זה התקשרתי אליכם, הגעתי לכאן לראיון. ומשם באמת אחרי שבראיון הראשון דיברתי עם ברכה, שהיא אגב הקלינאית שבעצם מלווה אותי בכל התהליך הזה, ויש לה חלק משמעותי מאוד, קודם כל בזה שאני באמת מרגישה יותר בנוח לדבר היום, ולהגיד את מה שאני רוצה להגיד ולמסור. כל חוויית הדיבור שלי היום שונה לגמרי מה שהיא הייתה לפני 5 חודשים נגיד. ואני באמת רוצה להודות לה על זה גם כאן. אני חושבת שכל מי שמתמודד בעצם עם לקות כלשהי בשטף הדיבור, כל מי שלא מרגיש בנוח לבטא את עצמו וחי חיים של סבל, לא צריך להמשיך לחיות ככה, אלא יש דרך לחיות גם אחרת. יש דרך להרגיש יותר בנוח להיות מי שאנחנו. גם אם אנחנו לפעמים לא מצליחים לדבר כמו שדרנים ברדיו, זה בסדר לגמרי. לכל אחד יש את הדבר שהוא יותר מתקשה בו, אבל מה שבאמת חשוב ומשחק תפקיד בסופו של דבר זה איך אנחנו בעצם רואים, איך אנחנו בעצם מחליטים להסתכל על הדברים.
אז אחרי שעברת את השלב הראשון של הטיפול, שבו לומדים טכניקות דיבור מאוד טכניות כאלה שמסייעות פשוט להפחית את המאבק שנמצא בדיבור. המאבק זה רצף ההרגלים שאדם שמגמגם מסגל לעצמו באופן לא בהכרח מודע בשביל להסתיר את הגמגום. ההרגלים הם יכולים להיות גופניים, כמו עיוותים בפנים או מאמץ פיזי. זה יכול להיות גם רצף הרגלים רגשיים של הלקאה עצמית או מחשבות דיכוניות כאלה ואחרות. ובשביל להפחית את זה, קודם כל נותנים טכניקות. חלק מהטכניקות זה גם קצב איטי. אבל פה אני רוצה להציג דילמה שמטופלים רבים נתקלים בה. שגם אחרי שהם לומדים שעבורם קצב איטי הוא טוב יותר, והוא גורם להם להתעקע הרבה פחות, עדיין הם לא מפסיקים לגמגם. גם עם כל הטכניקות. קורל, האם זה עורר בך את השאלה לגבי מה המטרה של הטיפול, מה הרציונל של הטיפול, ואיך ענית לעצמך על השאלה הזאת?
כן, לגמרי. בתחילת הטיפול, בחלק הטכני, אנחנו בעצם התחלנו לתרגל קצב דיבור של 2 שניות לכל עברה. וזה קצב דיבור מאוד מאוד איטי. גם לבן אדם מגמגם. עכשיו, בהתחלה, האמת, כשרק התחלתי ללמוד את הטכניקות, אני ניסיתי להשתמש בהן ולשלב אותן גם בדיבור היומיומי שלי. ולא הצלחתי לעשות את זה, וזה תסכל אותי ממש. באמת, חשבתי שוב על כל המטרה של הטיפול, אבל כאילו מה שגרם לי להמשיך בכל אופן, זה באנגלית, trust the process, שזה בעצם לסמוך על התהליך. אז מבלי לנסות להסתכל כל הזמן על תוצאה מסוימת, פשוט המשכתי לתרגל, ולקראת סוף החלק הטכני שלי, כשהגעתי בעצם לשלב של הדיבור המבוקר, בחלק הזה כבר כן כל הנקודות התחברו לי, גם השיעור של 2 שניות להעברה, וגם השיעור של, יש גם שנייה אחת להעברה, וכל הנקודות התחברו לי כזה לקראת סוף החלק הטכני, ואז באמת התחלתי יותר לתרגל את הדיבור המבוקר ביום יום, וגם אז ראיתי שאני לא תמיד מצליחה לעשות את זה, כי קודם כל, כל הקטע הרגשי שלי היה מאוד מעכב עדיין בחלק הזה. אחרי הקטע הטכני בנובוטוק מגיע גם החלק היותר רגשי, שזה כל המפגשים שאנחנו עושים עם ערן, שיש לו חלק מאוד גדול בשינוי התפיסה שלי, גם על התהליך עצמו, וגם בכללי, אני למדתי בדיעבד שהמטרה של החלק הטכני, המטרה כאילו הסופית של הדיבור המבוקר, זה לגרום לי להתחבר לקצב הדיבור הטבעי שלי, ולהבין באיזה קצב של דיבור אני הכי מרגישה בנוח. בעצם, עם איזה קצב דיבור אני יכולה לדבר יותר לאורך זמן, מבלי להרגיש שאני בעצם מתאמצת כדי לדבר.
במאבק בעצם.
כן, בדיוק. במאבק.
אז דיברת על זה שמצאת את הקצב שהוא טבעי לך, שבו את מרגישה שחוויית הדיבור שלך טובה לך. ואז עוברים מהתרגול הטכני הזה ממול המחשב לחיים האמיתיים, ומתחילים ליישם, וצריך להתחיל לדבר את הקצב שמצאנו עם הטכניקות אל מול אנשים. וזה לא תמיד עובד בקלות. את רוצה לשתף אותנו קצת בקושי ליישם? מה מקשה ליישם? מה מסייע? מה הדרכים והפתרונות שאת מצאת לעצמך?
אז בעצם באמת החלק הכי קשה בתהליך בנובוטוק זה החלק של ליישם את כל מה שלמדתי בחלק הטכני הראשון. עכשיו, החלק של ליישם כולל בתוכו קודם כל שינוי תפיסה של איך אני תופסת את הגמגום, איך אני בעצם בוחרת להסתכל עליו. ברגע שאני לא מקבלת את הגמגום ואני מכחישה אותו, יש את הלק הזה, לא, אני מגמגם, לא, מה פתאום, חס וחלילה, כאילו משהו שנורא פוחדים, אבל כאילו אני...
רגע, משלימה עם ההבנה שבעצם יש לי הגדרה, ובהגדרה יש איזושהי לקות, וקוראים לה בשם, והיא לקות שטף, ופתאום שבאים ליישם, אז אנחנו ממש פייס טו זה, כאילו ממש אנחנו רואים שממש הגמגום מקבל פתאום עוד פן. הנה, יש לי טכניקות ועדיין אני נתקע. וכשאני עומד מול אנשים, מה שגורם לי גם להתקע יותר, הרבה פעמים זה כל מיני אמונות ותפיסות מגבילות. איך הם תופסים אותי, מה הם חושבים עליי, אני חייבת להצליח, אני רוצה לדבר כמו כולם, וכל מיני מחשבות שמונעות ממנו את ההתקדמות הזאת. יש לך איזה דוגמאות למחשבות שעלו בך, ומה היו תובנות שלך כלפי זה?
כן, לגמרי. אני הגעתי לנובוטוק עם המון אמונות מגבילות לגבי הגמגום, וגם לגבי עצמי, האמת.
כמו מה?
כמו למשל, שמתי לב שבכל פעם, לפני שבאתי לדבר עם כל בן אדם, בצורה אוטומטית, עלתה לי לראש כאילו השאלה הזאת של מה יקרה אם אני לא אצליח לדבר? מה יקרה אם אני לא אצליח להעביר את המסר שלי? ומה יקרה אם הבן אדם שמולי נגיד יחשוב שאני מוזרה? המחשבה הזאת בעצם מנע ממני מלכתחילה להתחיל לדבר ולהגיד את מה שאני רוצה להעביר בעצם את המסר שלי. אז בעצם
רואים את הקשר בין אמונה מגבילה, בין מחשבה לבין מעשה. בגלל מחשבה מגבילה נמנעת מלעשות דברים.
כן, לגמרי. בגלל אותה מחשבה, ויש עוד כל מיני מחשבות בסגנון, שכל מה שהן עושות זה רק לעכב אותנו ולמנוע מאיתנו, בכלל להתחיל עם פעולת הדיבור, שאנחנו, כן יש לנו הרבה, כן יש לנו דברים משמעותיים להעביר, אבל אנחנו בעצם מונים מעצמנו לדבר בכלל, או להתחיל את הפעולה הזאת אפילו של הדיבור, מהחשש של אנחנו לא נצליח לדבר ברצף מסוים, או שאנחנו נגמגם, או שאנחנו ניתקע,
וואו.
תוך כדי הדברים שלנו, ואני באמת חשבתי על זה קצת, ובחלק מהסיטואציות, לפני שבעצם ניגשתי לדבר, ניסיתי לשנות בעצם את המחשבה הזאת של מה יקרה אם אני לא אצליח לדבר, למה יקרה אם אני כן אצליח.
וואו.
וזה בעצם גרם לי להגדיר מחדש גם את בתור מה אני, כאילו איזו, מתי אני מגדירה את חוויית הדיבור שלי בתור הצלחה. מתי אני מצליחה לדבר. ואז בפגישות עם ברכה וגם בפגישות עם ערן, הגעתי למסקנה, בזכותם כמובן, ששיניתי בעצם את התפיסה שלי מזה של אני מצליחה לדבר רק מתי שאני מדברת בשטף או עם רצף מסוים.
Mm-hmm.
שיניתי את זה מהמחשבה הזאת לזה שאני בעצם מצליחה לדבר מתי שאני מצליחה להעביר את המסר שלי כמו שהוא.
בעצם הגדרת לעצמך שונה את המושג הצלחה.
כן.
ובעקבות זה הסכמת לעצמך לעשות יותר, כי את מצליחה יותר, כי ההגדרה היום היא שונה. ההגדרה של הצלחה היא לא שטף, אלא ההגדרה של הצלחה היא להיות בחוויה דיבור שהיא טובה ולהעביר את מה שיש לי לומר.
כן, לגמרי, ובנקודה הזאת גם, ברגע שבעצם מנסים לעבוד עם זה ככה, ולהגדיר את זה מחדש, בנקודה הזאת גם אנחנו, גם אם אנחנו לא שמים לב, אנחנו מתחילים לקבל את את עצם העובדה שיש לנו גמגום. אנחנו מפסיקים להתכחש לזה או לנסות להעלים את זה, כי אנחנו מבינים שזה בסדר לדבר בלי שטף כל הזמן, או שזה בסדר גם לא לדבר ברצף של שדרני רדיו נגיד.
אז בעצם תראי איזה מעגל מטורף את מתארת. את מתארת מעגל שבו את לומדת טכניקות שאמורות לסייע לדיבור יותר שוטף, ואז יש אמונות מגבילות. את עובדת על האמונות המגבילות, והן אלה שמגדירות לך את ההצלחה, לא דווקא כשטף, אלא פשוט כחוויה טובה של דיבור, ואז יש לך יותר קבלה של הגמגום, ואז ממילא פחות מאבק. וזה חוזר בחזרה ליכולת להיות יותר שוטפת. בעצם יש כאן מעגל קסם שהמרכיבים בו הם שילוב של טכניקות עם שינוי של תפיסות.
לגמרי, לגמרי. אנחנו בעצם ממשיכים להיאבק בדיבור שלנו כל פעם מחדש עד לנקודה שבה אנחנו מפסיקים להיאבק ואנחנו מתחילים ליהנות מהחוויה של הדיבור עצמה. בעצם, וזה גם בעצם מה שגורם לנו להתמקד יותר בתוכן ובמסרים של מה שאנחנו רוצים להעביר מאיתנו הלאה. וכאילו כל ההתעסקות הזאת סביב הצורה שבה אנחנו נדבר, או מה יקרה אם אנחנו חס וחלילה ניתקע ולא נצליח לסיים להעביר את כל הדברים בצורה המדויקת באמת כמו שרצינו לעשות. זה ברגע שאנחנו מעבירים בעצם את המיקוד מי הצורה שבה אנחנו נשמעים לתוכן ולמסרים שאנחנו רוצים להעביר מאיתנו, אז אנחנו בעצם לומדים לחיות עם הגמגום אוטומטית, לדבר את עצמנו, את הרעיונות שבורא עולם שם בנו, וזה לא סתם, הרי לכל מחשבה שלנו, לכל רעיון שיש לנו, יש איזה סיבה מסוימת. כל בן אדם הוא הבן אדם היחיד שיכול לחשוב את כל הדברים הספציפיים שהוא חושב. ואנחנו לא קיבלנו את כל הרעיונות האלה, את כל המתנות האלה כביכול, כדי לשמור אותן רק לעצמנו. אלא אנחנו התפקיד שלנו, חלק מהתפקידים זה להעביר את כל זה הלאה, ולהצליח לתרום באמצעות זה גם לאנשים אחרים.
וואו, אז זה בעצם מה שאת עושה עכשיו. את בעצם מגיעה לפה ומעבירה הלאה את כל הרעיונות והדברים שיש בך, בגלל האומץ של לא להתכחש לגמגום, להסכים איתו, לקבל אותו אפילו, ולהוציא מתוכו תובנות ולהעביר אותם לעולם.
בדיוק, ואני אפילו חושבת שזה קצת לא מוסרי באמת לשמור את כל הרעיונות האלה ואת כל התוכן הזה רק לעצמנו ולא לשתף אותו הלאה.
וואו. אני חייבת להגיד לך שאני הוקסמתי ממך, ושמעתי כל כך הרבה רעיונות שגם אעביר למטופלים הבאים, וגם אני חושבת שהמאזינים יוכלו להפיק מהם כל כך הרבה תוכן, ואני מודה לך שבאת להתארח ולעשות פה את המאמץ האדיר לפתוח את הפה ואת הלב ולהוציא לנו את כל האור שלך החוצה.
תודה רבה, רבקה.
תודה לקורל, מטופלת אמיצה, שהחליטה לשתף איתנו כאן היום את התובנות שלה ואת הדילמות שעלו לה בטיפול בגמגום. תודה קורל, ותודה גם לכם מאזינים יקרים שהייתם כאן איתנו היום, ונתראה בפרק הבא.